יום רביעי, פרשת מדרס וסי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים היום את הפותח עם דברים, תשובות והכרעות. אנחנו מתחילים עם תשובות והכרעות שענה מורון שר התויר השליטה לשאלות בנימי השעה, התפרסם ביתד נאמן. כידוע, אגרח אינמצי מורון שר התויר כבר אמר, ללמוד תורה זה הסגולה והדרך להינצל ממחלת הקורונה. וחסו אצלו ראשי ישיבות, רבנים ומחנכים. שאלו אותו במה אפשר להתחזק ולהתעורר ביראת שמיים ולעורר חמי שמיים. אז אמר על זה מורון הגאון אינמצי להתפלל. שאלו אותו האם צריך לחשוש ולשלוח את הילדים ללמוד, אולי הם יכנסו בגלל זה לבידוד. על זה ענה מורון שר התורה שלו. שאלו אותו רבוני מה המעלה הגדולה למתחזקים בלימוד התורה בזמן הזה. אז הוא אמר, תויר מגדו מצנה. יש שומרים, שאלו אותו, שומר צועים השם, האם אפשר לסמוך על זה ולהקל במצוות ונשמרתם? אז זה אמר שלא. במענה לשאלה על אותם שלא יכולים לשמור על כללי הזהירות, על כללי הזהירות, האם הם צריכים להתפעל במניין ובבית הכנסת? זה אמר מורן גרל גרח קנמסקי שהתפלאו בבית. שאלו אותו, מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? אז הוא ענה, פחדו בציון חתויים, פחדים מהאוויר. עוד הוא נשאל, איזה חיזוק באמונה אפשר ללמוד מזה? אמר, ישמע נגלבירה. שאלו אותו, מה הסגולה והדרך להינצל מהמחלה? כאמור, הוא אמר, ללמוד תורה. שאלו אותו ראשי ישיבות, על ראשי ושצריך הרבה תריכות לתרוח כדי שהבחורים יצליחו ללמוד, אז כמה הוא מחייב בזה? אז הוא אמר שכמה שהוא יכול, אין לזה שיעור, שלא יהיה חד ושולם אור אויסם מנכת לשם רמיו. במענה לשאלה מה מעלת לימוד תשפר בימים האלו, ענה על זה מורה נגח כנאים פשטיתה, על מקוי, בזכות סבל פיהם של תינוי קשה בצרב. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, סויף, מה עשה במחשב התחילה? סיפר השבוע הגאון רבו אשר וייס שליטה, ישב אצלו יהודי ובכה בדמעות שליש, לדבריו הוא אומר, כמעט ברור לו שהוא הזיק מישהו שנפטר לבית עולמו לאחרונה, הוא מבקש תיקוני תשובה. האיש הזה אומר, לעולם לא יסלח לעצמו שבגללו עבדה נפש מישראל. הרב וייס מוסיף ואומר שאני יודע על רבים שעושים מטר לעצמם לזלזל בהנחיות הזהירות, כי רובם של החולים עוברים את זה בקלות. ואוסיף הגאון רבו אשר וייס זה קבע בנחרצות שזה לא רלוונטי, מה שחשוב זה לא מספר אנשים שעוברים את זה בקלות, אלא מה שקובע זה מספר אנשים שלא עלינו נמצאים בסכנה. זה בעיקר חולים וזקנים. כל אחד צריך לבדוק בתוך המשפחה שלו על מי הוא מוכן לוותר, שם הרחם. וסבא, וסבתא. על השכן המבוגר, או על הקשיש מבית הכנסת, זה אנשים שנמצאים בסכנה, חידד הרב וייס את חומרת המצב. פעולה כל כך קטנה ופשוטה, יכולה לנצח נגיף כל כך גדול ואכזר. ומה הפעולה הזאת? עשייה של מסכה, מונעת הלוכל למייס את התפשטות הנגיף כאן. ככה קומי המומחים שמופקדים על הבריאות של הציבור, וזה החובה שלנו, החובה היהודית לשמוע, לשמוע לכולם ומלות אחרי ההוראות במלואם, על אחת כמה וכמה, הדברים האלו שציפור הנפש צויה בהם, כמו שאנחנו רואים, שבכוח נפש עסקינה, וכל אלו שמתירים לעצמם בכל מיני טענות שונות, שהנגיף הנוכחי בגל השני לא ממית, לא מפיל למשכב, די בחולה אחד שחלילה יעדר מארץ החיים בגלל הזלזול הזה, שלא יוכלו לסלוח לעצמם כל ימי חייהם השם הרחם, כי בשלו הם השר הזה אומר הרבי, בימים האחרונים מסתובב איזה תיאור, מה קורה עם אחד שהולך להיבדק והתוצאה החיובית מבהירה שהוא וששת הילדים שלו מאומתים. הבדיקה מכניסה עשרות לבידוד, עשרות מאבדים את הפרנסה, חתונות נדחות, אירועים מתבטלים, אחוזי התחלואה בשכונתו מוסקים לגבהים. בקיצור, אסור להיבדק ולגרום נזק כלכלי ונפשי לכל הסביבה. ככה כתוב באותו תיאור. אז כתגובה לתיאור הזה, הגיע תיאור נגדי, משכנע הרבה יותר. סביבת שינוי לשון כלים לא נגענו, כן, זה דברים שפרסם הרב"ס והמב"ס. מה יש באחד שלא הלך להיבדק? בניגוד להוראת הרבנים, מכיוון שנזק בנגיף, הדביק את ששת ילדיו, ואלה שלא ידעו שהם חולים, הדביקו עשרות ילדים מהכיתות שלהם. וגם למד המבוגר של אחד מהם נדבק, והיום מושפז בטיפול נמרץ, וחיים למובס מורדם ומורשם. אותו חכם מחוקם, שהיה בטוח שכבר השלים, היה בסמדרש, היה בסופר, קפת קבן, כל זה כשהוא עדיין בכל יום, בכל מקום שהוא עבר, הזיק 2-3 בני אדם, בתוך ימים ספורים, איבד ידינו החכם את הנגיף מעירו והלאה, ואומרו קצר, בעיר אחרת, הביא גם כמה חולים, והם שוכל להדבק את כל השכונה, בינתיים, זו התוצאה, חולים נענקים, אנשים מובטלים לעבודתם, חתנים בחדרם, מקולות בחובתם, כולם שבתו מזמחתם בגללם. תיאורים אלו לא, בלי מספרים, כי הם רבים, אבל הוא, הוא מסתובב מאושר, הנה, הוא שמר עצמו היטב מכל משמר, הוא לא הלך חלילה לבדיקת קורונה, כעצת חברים, שדאגים לו באמת ובכנות. רוח הקודש מייללת מולו ואומרת, אוי לא, אוי לשם. עד כאן בעניין הזה. אם אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור נפלא, מוות וחיים ביד הלשון, סיפור שפורסם בגיליון משמרת השולים, סיפור אמיתי שקרה לפני כ-100 שנים, והוא סופר על ידי צאצאי בעל המייסר. אי שם באחת מערי אירופה, בגזורה משפחה נכבדה, עתירת נכסים, עליהם בת שהגיעה לפרקה, כבכל משפחה טובה, ההורים השקיעו כוחות, מאמצים, למצוא שידוך, עבור לבת שלהם, הם קיבלו לראות אותה מקימה משפחה לתפארת, לרבות מנהיב שנחת. בשעה טובה, נמצא החתן, עשו לו מסיבת אירוסין, השתתפו גדולי ונכבדי העיר, אבל רבו ישי, לא ערכו ימי הצהלה, זמן קצר אחרי זה, החוסן מבקש לשבור את השידוך השם הרחום. כמובן שהמשפחה של הקלה באה בבוכה, חצאי משפטים נאמרו, ולא תסבר בלדות שהם קיבלו, הבינו שמדובר על שמועה רעה שהתגלגלה לאוזניים של החוסן. היה ברור להם שזה שמועת שווא, מישהו שצרה, אינו הייתה צרה. באושר שלהם ניסה להפיל אותם בפח, אבל למרבה הצער, החתן קיבל את השמות כפשוטן, הוא לא נע ולא זם עם דתו החד משמעית, לבטל את השידור. והשידור אכן בוטל, בני הקלה ובני המשפחה חפו, אחרי זמן לא רב, בסדר דשמיא, הם הצליחו לשבור צלחת בפעם השנייה, כשהפה שלהם מלא תפילה לבורא עולם, שישלים זה הבניין ויזכו להוביל בלב שמח, את הבת היקרה לחופה אחרי הסבל והבושות שהם מנת חלק. היום הגדול הגיע, החתונה הגדולה נערכה ברוב פאר ואתר, אבל השמחה, כמו שאתם מתארים לעצמכם, הייתה מעולה כל הזמן בחשש מנקר, פחד מפני השמועה חסרת היסוד לא נתן להם מנוח. בעיצומם של ימי השוב הברוכס, ניגש החתן הטרי לכלה מאושרת שהוא מחזיק ביד בכתב בקומת בחיבר. הכלה ימצח את העיניים לראות, ושמי שהצליחה לקרוא, הוא פניה כצבע האיגרת. הדיבור נעתק מפיה, כל גופה התחיל לראות השם הרחם. האיגרת החילה בלי קשוטי שפה מיותרים, עובדות קרות ויבשות בגמתה. מה עוד שאותם דברי גנות איומים, זה המצאה מוחלטת, לא היו ולא נקראו, אלא רק בדימונו המרושע של אותו צריים ורע לב כלשהו. אני חשבה, הקלה מצוררת כולה, ומתי אני חולה, במחלה קטלנית שמתישת כל כוחי. ולמה כתבו עליי שאין לי כוח אפילו להרים סיכה, אני במיטבי. וככל שחשיפה להתקל במה שכתוב, כבר בתחושת הזה הזו, מה עוד חשבה בלב? חפשתי לקטע מתקילים, איפה לקטו כל הדברי אבל האלו? שטויות ממש. וכל שכן התפנתה לחתם, בשביל מה אתה רוצה, בשביל מה אתה מראה לי את זה? אתה רוצה לגרש אותי לבוש את פנים? גם אתה? להפתעתה רבותיי, חתן העיר את פניו עם חיוך, הוא אמר לא ולא, אמנם הדברים הגיעו לאוזניי יום לפני, לפני יום, לפני הישב חתן, קראתי את המכתב בלב כבד, לימדתי אליך זכות, חשבתי הרבה והחלטתי, מדובר פה רק בהוצאת שם רע, שכמובן אני לא רוצה וגם לא יכול לקבל. אבל רציתי שתראי את המכתב במו עינייך, כדי שנלמד לקח ומוסר עשה לכל החיים. רציתי שנחווה במוחש מה הכוח העצום של השנורא, כדברי חז"ל, מוות וחיים ביד הלשון. אז זה גם מאושר, זכה במשך השנים רבותיי להקים משפחה לתפארת. ששמירת הלשון באמת הייתה תמיד נר לרגליהם, השם זיכה אותם בנים ובנות שאותם גידלו והצידו בשביל החיים. לימדו למצוא לשונם רע ושפותיהם מדבר מרמה, ככה הם יחנכו אותם, תמיד תבקשו ותרדפו אחרי השלום ולברוח מהמחלוקת. היה לאותו זוג בן שגר בעיר מסוימת ששם פרצה מחלוקת גדולה, בעל כורחו נקלע למחלוקת שם. שעמד על חומרת המציאות ועל עוצמת המחלוקת, פשוט הרז את החפצים ונטל את המשפחה וברח משם. זה ממש היה לו בדם, מה שאומרים אורי שלו, את אהבת השלום והזהירות מלשנור במחלוקת. ככה בשעת מבחן יצאו לאור פרות של החינוך. כמה שנים אחרי זה, רבי ישראל, פרצה מלחמת העולם, העיר שממנה הוא ברח פשוט נמחתה מעל פני האדמה. בעוד לעיר שלשם הוא ברח, מלחמה לא הגיעה בשביל. וברוך השם, זכו הוא והמשפחה להישאר בין החיים ולהינצל מימי המלחמה. התצלים של אותם זוג פרושים כיום על פני המפה כולה, של כל אחד ברוך השם הרבה, דוגמה חיה ומהלכת, של יהודי אמיתי ויראה אלוהים. הם עסוקים כל אחד באשרו ובהפצת מורשת, הסבא רבא שלהם, להרבות שלום בעולם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פרשת שבוע. איך מסבירים לשוטר גוי את האיסור של פת עקום? הפתרון המקורי של אב בייזין שצפנו. דברים נפלאים שפרסם הרווס והמבס התורני. הוא מספר שכל שנה בחודשי הקיץ החמיד הזה היו באים המוני יהודים לנפוש בעיר בורס. שזה מחוז סאטמר, ברומניה עוד. אותה עיר הייתה משופעת במעיינות בריאות, אוויר תח שנושב מערי הקרפטים הגבוהים שנמצאים שם באזור. הרב הראשי של רומניה, הרב רוזן, היה צריך איזה איש קדוש, יהיה אחראי על כל העניינים הרוחניים של בורס. והוא מינה את הרב ולפר דצל, שימלא את התפקיד הזה, במלוא מובן המילה. בלילות, אז הרב אלפרט היה מסתובב בכל רחבי בורס, בשביל מה? להשליך כסמי עץ קטנים לתוך התנורים של המאפיות, כדי לא להכשיל חלילה יהודים בפס אקום. וככה באישון לילה היה מחטט רגליו בכל העיר, כשהרגלה יש לו כבר צבדות, אחרי יום עבודה מפרש, בשמירה, בהשגחה, מסביב לשעון. הבעלי המאפיות הגויים לא ראו בי נפת היהודי המפוגר המוזר הזה, שנכנס לתוך המאפייה הפרטית שלהם, ונועד כבר שלו, כשהוא זרק לנו פתיחת עת קטנה, מבוקר לתנור, כעסו עליו. הם עם הדמיונות שלהם, כבר חשבו שהוא מחשה. פעמים רבות, הם היו מאיימים עליו, שעזבו זה למשטרה, שהוא נכנס ככה בלי רשות. אבל הרב אלפר, שכל מה שעמד לנגד עינה, זה הקשרות של המאכלים, לא להכשיל יהודים, לא התייחס, הם בשבילו היו שקופים. פשוט היה ממשיך במלאכת הקודש, בתמימות, במסירות. פעם אחת הם, זהו, החליטו שמזמינים למשטרה, הגיע שוטר, הוא אומר לו, אתה עצור על המעשים המוזרים, חדירה בלי רשות לשטח פרטי באמצע הלילה. תוך כדי השוטר ככה מסתכל עליו, הוא קולט שלא מדובר פה על איזה פורץ... מהסוג שהוא נפגש אתם כל האלה ועוצר אותם, אלא אדם קצת נכבד יותר. אז הוא אמר לו, בוא תסביר לי מה עשית, ואולי אני אשחרר אותך. נו, הרב חושב, מה הוא יגיד לשוטר? הוא יגיד לו שאסור ליהודים לאכול פת שנעשתה בתנור של גויים? זה יחמיר את המצב עוד יותר. ואז נשא לו רעיון נפלא. ישמעו מה אמר לו. בתורה הקדושה שלנו כתוב, בזיעת אפיך צריך הלחם. המשמעות של הדיווי הזה, הסביר לו, שאסור ליהודי לאכול לחם, אם הוא לא עמל עליו בידע. חוב גמור שמוטל כל יהודי, צריך לעמול בזיעת אפיים, הלחם שהוא אוכל. היסוד הזה, הוא גם בבסיסי השלטון הקומוניסטי, שכל אזרח חייב לתרום משהו למדינה, כן, זה בסוגריים. ואז הוא אומר, כשיהודים קונים לחם במאפיות האלה בבורס, הם מרגישים מנעימות שהם אוכלים לחם שהם לא עבדו עליו. ולכן, הם היו צריכים לתרוח, לבוא למאפייה, לעזור במאפייה של לחם. אבל כיוון שזה לא הגיוני, אומר הרב הלפר לשוטר, שמאות ואלפי יהודים ימלאו את כל האפיות ויעבדו על הלחם. אז הם מינו אותי שליח, שליח עבורם, שאני אזרוק לתוך התנור הזה כסתם עץ קטן, וככה רוצה שהם משתתפים בזה, באפייה של הלחם, ומקיימים את הציווי של בזה אספך לתוך הלחם. השוטר שמע את זה, אורו פניו! סוף סוף הוא הבין מה שקורה פה. שחרר אותו מיד, הוא גם ממש התנצל על המעצר. לא רק זה, אלא שהוא אמר לו גם, שמותו הוויה לה, הוא דואג לו לליווי צמוד בתא המשטרה, כדי שהוא יוכל להיכנס לכל המאפיות בלי שום בעיה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם דקה מתוקה על הדפיים, עם דפיים בהלוכת. מה עם השמות של צו קבולה שניתן לשוחטים בזמן חזל לנו כשלפני כל שחיטה, שחיטה מביא את הסכין לבדיקה אצל אחד מחכמי מקומו. זה נקודה של החכם, אותם שנהגו ככה רק בבדיקה סכין או מתאות אחרות, למשל ג'יסמס, פילינג, ושבדיקה של הסכין תלויה בזוך המחשבה של הבודק, כמו שרבי מאיר אומר. שהרי תראה שאדם זוג פעמיים שלוש ולא שם לב דגימה דקה ורק אחרי זה הוא מוצא אותה. במשך הדורות התבטל המנהג הזה, סומכים על זה שהשוחט לא רשאי לשחוט בהרשעה מחכם שמכונה כתב קבולה, ובהרשעה הזאת החכם כביכול מוכר על כבודו ופותר את השוחט מהצורך להראות את הסכין. עשיית מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש מותרת גם כשניתן לעשות את הברנדון טוב, אבל מלאכה שלא קשורה ישירות בהכנת האוכל, רק מכשירה את הכנת האוכל. למשל, תיקון של התנור, היא מותרת רק שלא היה ניתן לעשות את הברנדון טוב. ולמרות זאת, הלכת הוצאה מותרת גם כשלא מדובר בהוצאת האוכל עצמו, אלא בהוצאה של כלי האוכל להתקפה מגן כשניתן לעשות את הברנדון. הפויסקים כתבו שלוש סיבות. אחד, הלכת יותר מלאכה גבוהה, כלומר שאין בעשיית מלאכה של ממש כביתר. שתיים, הבאת כלים אל המאכל, מתקרב את המאכל לכלים, ולכן השבת כמלאכה שמבוצעת בגוף המאכל. שלוש, מלאכה שדרכה להיעשות בסמוך לאכילה, כחלק מתהליך של ההכנה, בינה כדין מלאכה שמבוצעת בגוף המאכל, למעט מלאכה שמתקנת דבר שאינו המאכל עצמו, כגון השחלת סכין. יש אומרים שהמלאכת הוצאה מותרת ביום טוב גם שלא לצורך הנפש. עד כאן בעניין דפיים והלך שלמה עד היום, נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, בהמה עוף שיש בהם איזו מחלה וקדמיה שהם סופם למות מחמתה, יש להם דלך של טרפים ומסורים מאכילה, ואם נשחטו ביום טוב ומצאו את רעיפה, אז זה עד שחרוח היה סור טלטל אותו בגלל מוקצה. ולדעת הרמון מוצא לטלטל, ויש כאלה שאומרו שגם לדעת הרמון עשו בגלל נוילה. ולשימו רבותיי, התחזקות יומית. היום זה הריוב צד של הרמק, רבי נמישה ברבי יעקב קורדוברו, בעל התמר גוירו. וברשת צרוכמו הוא מוביל שהרמק היה אומר, משל למלך שמתגרש עם אחותו בהלך בגלות, שמישהו גומל את החסד לתת לו פת לחם קיטון מים, יהיה אותו עמיות חשוב בעיני המלך, כאילו הוא יכיל אותו תרנגולים מפותמים ועומדו במלכותו. כך הדבר, כל מי שעושה מצווה, כשהשנה עכשיו בגלות, נחשבנו יותר. אז אין רבותיי, נתמד בכל כוחנו להרבות בצוות, וכך לגרום נחת רוח של השם יזמורך, וכל מעשה עכשיו, כשהשכנה בגלות, ארצו גדול. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוך תמיד ובגשמיות, בשורות טובות וכל תוכנה.